בסעיף ד' ה' ו'. הנושא שאנחנו נלמד היום בעזרת השם, בעיקר אני מקווה שגם נספיק להתחיל את הנושא הבא, זה איך מחשבים את עונת הווסת. למדנו לפני כמה פעמים שהפרישה סמוך לווסת צריכה להיות עונה, נכון? עונת הווסת, עונה זה עומד? אוקיי, שבטוח. אפחל לצעוק. למדנו שהפרישה סמוך לווסת היא העונה, נכון? דיברנו גם על עונת רזרו, עונת אבי אסף וכל הסיפור הזה, אבל בגדול דיברנו על זה שאם אישה רואה ביום אז צריך לפרוש ביום, ואם אישה רואה בלילה צריך לפרוש בלילה. עכשיו השאלה היא, מה קורה אם יש לנו ראייה שהיא על הגבול בין היום לבין הלילה? מה הדין כאן? האם צריך לפרוש את היום, צריך לפרוש את הלילה, צריך לפרוש את שניהם? אז קודם כל סעיף ד', סעיף ד' אומר המחבר, אם רגילה לראות בהנץ החמה ולא קימלן שפיר, היא קודם הנץ החמה או אחריו. כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים האם זה לפני הנץ החמה או אחרי הנץ החמה, אינה אסורה אלא ביום. אז אם באמת זה לפני הנץ החמה, אז לכאורה צריך לפרוש בלילה. אם זה אחרי הנץ החמה, צריך לפרוש ביום. אז פוסק המחבר שאינה אסורה אלא ביום, ולמה אינה אסורה אלא ביום? כיוון שהרי ביום בכל מקרה היא אמורה להיות טמאה. גם על הצד שזה מתחיל בלילה, הרי היום זה כבר אמור להיות זמן הנידה שלה. טוב, אבל למה מספק לא נחמיר? למה באמת שלא נחמיר מספק? אז התשובה לזה, כך כותב הראש, והשח מביא את, ה, את, ה, את, ה, את הסברה הזאת, פשוט הרי וסתות זה דרבנן, זוכרים? פרישה סמוך לווסת זה דרבנן, וכיוון שזה דרבנן, ספיקא דרבנן לכולה, כך כותב השח. התז, אבל נותן פה עוד תוספת של הסבר. תראו בסעיף קטן זין, הוא אומר, אינה אסורה אלא ביום, דכיוון דביום על כל פנים טמאה היא, תלינן תחילת הכלכלה גם כן ביום. מה זאת אומרת שתלינן תחילת הכלכלה גם כן ביום? יש פה כלל, הכלל הזה חוזר על עצמו בכמה וכמה נושאים, גם בהלכות נידה בהמשך, שאנחנו תולים את הכלכלה במקולקל. מה זאת אומרת? למשל, בסימן קופצדי, בסוף סימן קופצדי, המחבר מדבר על מקרים שבהם יש לנו איזשהו כתם שנמצא על בגד, שלבשו אותו שתי נשים. ואנחנו לא יודעים האם הקטם הזה בא מהאישה הזאת או בא מהאישה הזאת. עכשיו, מי ספק, לכאורה אתה צריך להחמיר, אתה לא יודע. אבל אם יש אחת מהם שהיא או שהייתה נידה או שאמורה להיות נידה, ואחת אחרת שלא אמורה להיות נידה, אז זאת שלא אמורה להיות נידה תולה בזאת שאמורה להיות נידה. תולים את הכלכלה במקולקל. זה נאמר גם לגבי הלכות הערובות. כן, אם יש למשל שני סירים, שתי קדרות, ונפל לתוכם איזשהו איסור, לתוך אחד מהם, ואנחנו לא יודעים לאיזה, כן? אז זה בדיני דרבנן, זה לא בדיני דאורייתא. בדיני דרבנן אנחנו אומרים שאנחנו תולים שהאיסור נפל לתוך הסיר שהוא כבר מקולקל. זאת אומרת, אם יש סיר אחד שכבר נאסר, זאת אומרת, כבר קודם נפל לשם איסור ולא היה 60 כדי לבטל אותו, ויש סיר אחר שהוא מותר, אז אני תולה שהאיסור נפל לסיר המקולקל. אי, סטטיסטית, זה, אין לזה שום היגיון. נכון, אין לזה שום היגיון. אבל כיוון שזה רק מדרבנן, אז אנחנו מקילים לתלות את הכלכלה במקולקל. כך אומר התז. מה אנחנו מרווים בטענה הזאת של התז? אז אומרים האחרונים, אנחנו מרוויחים בזה קושיה מאוד גדולה של בעל הלחם וסמלה. יודעים מי זה בעל הלחם וסמלה? הלחם וסמלה ללכות נידה, זה הרב גנצפריד שכתב את הקיצור שולחן ארוך. הוא שואל שאלה כזאת. הוא שואל בדיוק על המקרה הזה שנפל איסור לתוך אחד משני סירים, ואתה לא יודע לאיפה זה נפל. כן? אז מה הדין? אם אין לי סיר אחד שהוא מקולקל, אז מה הדין? הדין הוא ששניהם אסורים מספק. אי זה רק איסור דרבנן, ספיקא דרבנן לכולה. אבל התשובה היא, אתה לא יכול להגיד כאן ספיקא דרבנן לכולה, מכיוון שאנחנו יודעים בוודאות שנפל איסור. ואם תגיד ספיקא דרבנן לכולה, אז פירוש הדבר הוא שלא זה אסור ולא זה אסור. אז לאיפה זה נפל? כיוון שאתה לא יכול להגיד ספיקא דרבנן לכולה, כי אין לאף אחד עדיפות על השני, אז ממנה אתה צריך לאסור את שניהם. מספק. אז מילא הוא שואל גם פה אותו דבר. יש לך ספק האם זה ביום או בלילה. כן? אם תגיד ספיקא דרבנן לכולה, אז תגיד שהיא מותרת גם ביום וגם בלילה. אתה לא יכול להגיד כזה מין דבר, אז מילא תאסור אותה כבר בלילה. אבל לפי מה שאומר אתה, אז העסק הזה מיושב. למה? בגלל שבאמת, הרי ביום בכל מקרה היא אמורה לראות. ביום בכל מקרה אמורה להיות, כי היום הרי מגיע אחרי הלילה. הספק שלך הוא לגבי הלילה. אז אני תולה את הכלכלה במקולקל, ואני אומר שהיא ראתה ביום. מבינים? זה הרווח שאנחנו מרוויחים בפשט הזה של התז. אפשר קצת להרחיב בזה, אבל זה בגדול העניין. השח, כן.
שניהם לא מוחזקים כסף
מלפני חיים. מה? במקרה ש... או, זה הנקודה שאמרתי שאפשר להרחיב ולא הרחבתי. באמת האחרונים טוענים שהקושיה הזאת של הלחם וסמלה היא לא כל כך קשה, בגלל שזה לא מצב של איק באיסור. באיסור שנפל לתוך שתי קדרות, אתה רואה בוודאי איסור, ואתה יודע בוודאי שהוא נפל, רק השאלה לאיפה. כאן, הרי זה לא שוודאי יש כאן וסת. היא רק חוששת שמה היא תראה ביום הזה. אז מי אומר שכאן אנחנו צריכים להחמיר? הנה חינם, הנה נכון, אתה צודק. אתה צודק. באמת, זאת שיטת בעל המאור. בעל המאור אומר שמספק היא מותרת גם ביום וגם בלילה. פה בסוגיה הזאת. טוב, עכשיו השח מוסיף כאן עוד איזושהי תוספת, ויש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, בסעיף קטן י' ג', אתם רואים לקראת סוף הסעיף קטן. הוא כותב, ולפי זה, יש לכם? ולפי זה, אם רגילה לראות בין השמשות, רואים? אם רגילה לראות בין השמשות, ולא קימלן, היא קודם או לאחר הלילה, אינה אסורה אלא בלילה. אותו דבר שאמרנו לגבי הנצח חמה, הוא עדין גם לגבי בין השמשות. אותו סיפור, כן? אנחנו לא יודעים האם היא רואה, האם זה לפני בין השמשות או אחרי בין השמשות, אז היא תהיה אסורה אחרי בין השמשות. כי אני אומר גם פה ספיקא דרבנן לכולה. אותו עניין. מה נקרא בין השמשות? פה החוות דעת אומר דבר מאוד מאוד עקרוני, וכבר הזכרנו את זה לפני כמה פעמים. תראו בפתחי תשובה, בסעיף קטן י'. ביום, עיין בער היטב, ומה שכתב בשם שח, ולוקים לן אי קודם הלילה וכו', רצונו לומר אי קודם שקיעת החמה או לאחר שקיעה. דלעניין וסתות חשבינן, משקיעת החמה עד צאת הכוכבים וכן מעלות השחר עד נצח חמה ללילה, חוות דעת. כלומר, הלילה מתחיל בשקיעת החמה ונגמר בנצח חמה. ככה זה הולך לגבי וסתות. למרות שבדרך כלל אנחנו אומרים שהיום מתחיל מעלות השחר והלילה מתחיל מצאת הכוכבים, בכל אופן, לעניין וסתות, זה הולך רק לפי החמה, לפי שקיעת החמה ולפי נצח חמה. מה הסברה בזה? למה באמת? אז מסבירים האחרונים שזה בגלל שחזל ידעו שהווסתות מושפעות על פי השמש. מושפעות על פי השמש, דיברנו על זה, נכון? מושפעות על פי השמש, או על פי הנוכחות של השמש, יום, או על פי ההיעדר של השמש. אבל זה הדבר שקובע. לכן זה תלוי בשקיעת החמה ונצח חמה. לפי זה, הרב אוזנר אומר פה חידוש מאוד יפה. מה יהיה אצל משפחה שתמיד מקפידה, בשבת, תמיד מקפידה ללכת כמו רבנותם? ללכת כמו רבנותם. זאת אומרת, מוציאים שבתות, אצל החסידים יש הרבה שעושים את זה, מקפידים תמיד להוציא שבת כמו רבנותם. עכשיו, זה לא... אני לא מדבר על אלה שרק לאיסורי דאורייתא חוששים לרבנותם. יש כאלה שעושים את זה במוצאי שבת. אני מדבר על כאלה שהולכים עם רבנותם גם לאיסורי דרבנן, גם לאיסורי דאורייתא. האמת היא שבשולחן ערוך, באורח חיים, בסימן ריש סמך א', כמדומני, כשהוא מדבר על כניסת שבת, הוא פוסק כמו רבנותם גם לכולה. מה שיטת רבנותם? רבנותם טוען ככה. הרי הגאונים טוענים שברגע שהשמש שוקעת, זאת אומרת, כשאת גוף השמש אנחנו כבר לא רואים, זה מה שנקרא שקיעה. ומאז מתחיל בין השמשות. רבנותם אומר, לא נכון, זה עדיין יום. הוא מדייק את זה מהסוגיות, אומר שיש שתי שקיעות. יש שקיעה ראשונה, זה מה שהגאונים דיברו עליה, וזה עדיין נחשב יום. ויש שקיעה שנייה שהיא... 3.25 מיל אחרי כן, כדי הילוך 3.25 מיל. כמה זה יוצא? 3.25 מיל, זה בערך שעה, כמעט שעה ורבע. שעה וחומש, אחרי השקיעה הראשונה. זה מה שנקרא, אז יש את השקיעה השנייה, ואז מתחיל בין השמשות, 3/4 מיל, 18 דקות, ואז לילה. כך טוען רבנותם. בארצות אירופה, שם זה יותר מסתבר. דיברנו על זה, מי דיברנו? לא דיברתי על זה, מישהו אחר. שבארץ ישראל הרבה יותר מסתבר כמו הגאונים, ובאירופה ובצפון, בארצות הצפוניות, זה הרבה יותר מסתדר עם רבנותם. לא סתם רבנותם היה בצרפת. כן? אז אז ככה בכל אופן הוא טוען, ובשולחן ערוך בהלכות כניסת שבת כתוב שם ששקיעת החמה, מתי בעצם נכנסת שבת, הוא הולך לפי הזמן של רבנו תם. לכולה. אז אני שמעתי סיפור שהרבי מסאטמר נסע פעם אחת ברחובות ניו יורק, וערב שבת, אחרי שקיעת החמה, כי הוא פסק כמו רבנו תם לכולה. הוא נסע ככה ברחובות, צעקו שבס, כאילו, מה זה? אז מוישה פיינשטיין אמר לו, תשמע, זה שאתה פוסק כמו רבנו תם, זה הכל טוב ויפה, אצלך בבית. אל תעשה את זה בפרסיה, אל תסתובב ככה ברחובות. אבל בכל אופן, אני שואל שאלה כזאת. אז מי שהולך עם רבנו תם? לגמרי. אדם שכזה, אז אצלו, מתי מתחילה העונה של הלילה? האם אצלו זה מתחיל לפי רבנו תם? בשקיעה השנייה? או שפה גם הוא ילך לפי הגאונים. אומר הרב ווזנר שכיוון שהטעם, למה אנחנו הולכים אחרי יד החמה ונצח חמה, זה בגלל שזה תלוי בהילוך של השמש, מתי שהשמש נראית ומתי שהשמש מכוסה, ממילא הוא אומר שפה גם רבנו תם יודע לשקיעה של הגאונים. זאת אומרת, מה שנחשב שקיעה לפי רבנו תם, פה זה מתי שגוף השמש נעלם מהעיניים שלנו, כי הרי זה מה שמשפיע. בסדר? לכן כאן אין חלוקה בין חסידים למתנגדים, זה לא משנה. כולם הולכים עם שקיעת החמה של הגאונים. בסדר? ברור? אוקיי. עכשיו, השח מביא פה חומרה שכתב אותה הבח, וזה קשור לדבר שדיברנו עליו בהתחלה. השולחן ערוך הרי אומר שאינה אסורה אלא ביום. עכשיו, אתם זוכרים שדיברנו על עונת אור זרוע? האור זרוע מחמיר לאסור עונה אחת קודם, נכון? ואם אתם זוכרים, גם הבח וגם השח פסקו כמו האור זרוע. והשח כתב שזה בפרט בזמן הזה, שהנשים היום גוף חלש, ולכן הזמן של הווסת משתנה הרבה פעמים, קצת זז קדימה, קצת זז אחורה, אז לכן צריך להחמיר כמו עונת אור זרוע. זוכרים שדיברנו על זה? זהו. אז השח כותב פה, בסעיף קטן י' ד', אינה אסורה אלא ביום, והבח כתב דראוי להחמיר מכוח ספק לאסור ביום ובלילה, ולפי מה שכתבתי לאל בסעיף קטן ז', שנשים בזמן הזה צריכות להחמיר, כל שכן הכה. עכשיו, אם אתם זוכרים, אמרנו שבאמת יש מחלוקת הלכה למעשה, בין הרב ווזנר לבין הרב מרדכי אליהו, האם אנחנו חוששים לעונה אור זרוע או לא חוששים. הרב ווזנר כתב שזה נכון לחשוש לעונת אור זרוע בכל וסת, אפילו וסת שאינו קבוע. הרב מרדכי אליהו כותב לא, רק בווסת קבוע או בעונה בינונית, שעונה בינונית הדין שלה הוא כמו וסת קבוע. אבל כותב הרב מרדכי אליהו שאם זאת אישה כזאת שלפעמים רואה ביום לפעמים רואה בלילה, היא מתנדנדת בין היום לבין הלילה, אז כיוון שאנחנו רואים שהיא ככה זזה קדימה ואחורה, אז אפילו אם זה וסת שאינו קבוע היא צריכה להחמיר. פה יכול להיות שגם הרב מרדכי אליהו יודע למה שכותב פה השח, שצריך להחמיר. בסדר? כי בעצם אנחנו מדברים על אחת כזאת שהיא רואה על הגבול, לילה יום, לא ברור לנו כל כך אם זה כאן או כאן, לכן יכול להיות שבאמת לפי כולם צריך להחמיר ולפרוש עונת אור זרוע, אז הלכה למעשה מה שיצא זה שהיא אסורה לא רק ביום, אלא גם צריך להחמיר לילה שלפניו. אוקיי?
אז אם אישה קמה בבוקר, אם זה... אם זה הולך לפי הדין הזה, או אנחנו אומרים שזה... היא קמה בוקר והיא רואה שהיא נידה. וכשהלכה לישון לא הייתה נידה.
נו.
אז אם זה... אז גם אומרים בזה שיש ספק אם זה היה בלילה או ביום, שאנחנו נחמיר שם, או יכול להיות משהו...
מה פירוש? מה, היא קמה בוקר וראתה קטם?
כן. כשהיא הולכה לישון,
היא ראתה קטם.
זה כבר לילה.
כן? כן.
היא הלכה לישון בלילה, קמה בבוקר ומצאה את עצמה עם קטם. מי אומר שזה היה ביום? אולי זה היה בלילה.
כן.
צריך לבדוק את השיעור של הקטם ולראות. חוץ מזה שקטם, למדנו, קטם לא קובע וסתות. נכון?
טוב, אז מה אם היא קמה בוקר אז רואה שהיא נידה, זה קרה שלוש פעמים, משהו כזה.
אפילו שלוש פעמים. אפילו שלוש פעמים שהיא רואה קטם, זה לא קובע וסת.
היא פרס נידה שלוש פעמים כשקמה בבוקר.
נו. מה, היא קמה ואז מרגישה?
היא קמה ורואה שהיא...
מה היא רואה? היא רואה קטן.
לא, היא רואה שהיא נידה.
איך היא רואה שהיא נידה?
יש זה כבר, זה ודאי נוזל.
אז בסדר, אז הקטן שהיא ראתה בלילה, היא לא ראתה קדם בלילה, היא קמה בבוקר, ואז התחיל לצאת.
כשקמה, היא רואה שזה...
אז זה ביום, אז זה ביום.
לא חוששים שזה, אולי זה התחיל... אני אומר שאולי נחמיר שם, שזה גם כן כמו הסעיף הזה, שכאילו היא...
לא, החומה שאנחנו מחמירים זה לעניין פרישה. מתי היא צריכה לפרוש מבעלה?
כן.
אבל בפועל מתי היא נידה? היא נידה מהרגע שהיא התחילה לראות נידה. מה שהיא ראתה אתמול בלילה, זה היה קטם, צריך לבדוק מה הגודל של הקטם. מה שכן, יש תשובה של מוישה פיינשטיין. הוא כותב שאם אישה במשך 3 פעמים ראתה קטם, וביום אחר כך היא רואה את המחזור שלה. אז כיוון שזה 3 פעמים, אז אני אומר שהמחזור שלה מתחיל כבר מהרגע שהיא רואה קטמים. אז אני מצרף את הקטמים לשם. זה כן, זה על 3 פעמים. אבל אחרת אם זה לא ככה, אז הקטם הוא קטם. אני לא...
אז
היא מתחילה ביום, נכון? אז הווסת מתחילה ביום.
אז רק אם זה מתחילה בשעה כמו 5:59, משהו כזה. אז מה מדבר כאן? מדבר על מישהי שרגילה לראות ב-6 בבוקר. בדיוק.
נו.
זה מה ש...
ואנחנו לא יודעים אם זה לפני הנץ או אחרי הנץ.
כן,
זה... בסדר, לא לפישות זמניות, כן.
אז 6 בבוקר.
נכון, נכון.
זה רק כזה.
לכאורה. כן. בסדר? אוקיי. עכשיו נראה את סעיפים ה' וו', ובעצם זה נושא אחד. בסעיף ה' אומר המחבר, אם רגילה לראות ראייה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ החמה, אסורה בלילה וביום כשיעור הנמשך בה. כאן אנחנו לא מדברים על זה שהיא רואה ראייה ואנחנו לא יודעים האם זה שייך ללפני או שייך לאחרי. אלא היא רואה בוודאות ראייה שמתחילה לפני הנץ החמה ונמשכת עוד קצת אחרי הנץ החמה. אז כמה זמן היא אסורה? כמה זמן היא צריכה לפרוש מבעלה? היא צריכה בלילה, שזו העונה שבה זה מתחיל, וביום כשיעור הנמשך בו. זאת אומרת, היא לא אסורה כל היום, למרות שהראייה נמשכת למשך היום, אוקיי? אלא היא אסורה רק את העוד 10 דקות שהיא ממשיכה לראות במשך היום. ויותר מזה, היא לא נאסרת. בסדר? כלומר, בפעם הבאה, היא לא תצטרך לפרוש יותר מה10 דקות האלה שביום. מה ההיגיון שבזה? עוד מעט אנחנו נראה. אני רוצה שנראה קודם כל את סעיף ו', ואנחנו נתחיל להסביר את סעיף ו', ומכאן נחזור לסעיף ה'. אומר ככה, אם וסת נמשך 2 או 3 ימים, ששופעת או מזלפת, שופעת או מזלפת, הכוונה היא לשופעת, זאת אומרת שזה יוצא ממנה בזרם חזק, כן? או מזלפת, הכוונה היא שזה יוצא בזרם שהוא דק, אבל רצוף, כן? אז אם וסת נמשך 2 או 3 ימים, ששופעת או מזלפת, אינה צריכה לפרוש אלא עונה הראשונה של הווסת, וכיוון שעברה עונה ולא ראתה, מותרת. אז היא לא צריכה לפרוש מבעלה במשך כל יום ויום, למרות זה 2 או 3 ימים, אלא רק בעונה הראשונה. ראינו כבר את הדין הזה, נכון? ראינו. אז בואו ניכנס לעניין. אז קודם כל ככה, יש מחלוקת בין הראשונים לגבי המקרה הזה של סעיף ו', כן? אם זה נמשך 2 או 3 ימים, שופעת או מזלפת, כמה צריך לפרוש? הרייבד והרמב"ן כותבים שבעלה צריך לפרוש ממנה כל ימי הווסת, 2 ימים או 3 ימים. למה? משתי סיבות שונות. הרמב"ן כותב שהסיבה היא בגלל שאני חושש שכל יום ויום הוא וסת בפני עצמו. זאת אומרת, יכול מאוד להיות, אני לא יודע, אולי היום הזה שהיא ראתה עכשיו, זה עדיין לא הווסת, אלא מחר זה הווסת, או מחרתיים זה הווסת. למה? אומר הרמב"ן, אנחנו לא בקיאים היום בין להבחין בין דם שהוא תמה לבין דם שהוא טהור. זוכרים? דיברנו על זה בהתחלה. כבר רבי חנינה אמר שהוא לא בקיא בדמים. אנחנו לא בקיאים. ואז יכול להיות שבעצם ביום הראשון שהיא ראתה, אולי זה עדיין לא דם תמה. יכול להיות שביום הראשון זה דם תמה. זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שהיום הראשון היה בימי זיווה, והיום השני היה בימי נידה. זוכרים? גם על זה דיברנו בקוף פי ג'. אז יכול להיות שבעצם ביום הראשון עדיין היא לא הייתה אמורה להתחיל להיות נידה, וביום השני כן אמורה להתחיל להיות נידה. לכן אומר הרמב"ן, כל יום ויום אני חושש לזה שהוא בעצם היום של הווסת. לכן היא צריכה לפרוש. מכל יום ויום. הרייבד אומר לא, לא מהסיבה הזאת. הרייבד אומר, אני חושש שכל הראייה הזאת של השניים או שלושה ימים זאת ראייה אחת. אני דן אותה כראייה אחת רצופה. אז אתה לא יכול להגיד לי שבעצם הראייה הייתה בעונה הראשונה, ואחרי זה זה רק איזושהי תוספת. לא, לא. הווסת כולה זאת ראייה של שלושה ימים. לכן הטעם של הרייבד בעצם שייך ברגע שהיא רואה ראייה אחת רצופה. זה מה שכתוב כאן. שופעת או מזלפת. אבל אם היא מפסיקה, לכאורה זה לא שייך. אם כל זה אומר הרייבד, אנחנו לא מחלקים. סדרי תארה מסביר, גוזרים את המקרה הזה, את או המקרה הזה. אני דן את הכל כראייה אחת, ולכן בעלה צריך לפרוש ממנה למשך כל העונות. זה הרייבד והרמב"ן. לעומת זאת, הבעל המאור והראש פוסקים לא ככה. הם אומרים שצריך לפרוש רק את העונה הראשונה, ולמה? כי העונה הראשונה זה עיקר הווסת, זו ההתחלה, וכל השאר זה רק דמים יתירים שנוספו בה. בסדר? אז ממילא, אם בפעם הבאה, בעלה יפרוש ממנה בעונה הראשונה, והיא לא תראה, אז כיוון שהעיקר של הווסת לא הגיע, אז ממילא יכולה לדעת שגם התפל לא יגיע. בסדר? אם העיקר בטל, גם התפל בטל. אוקיי? השולחן ערוך פוסק כמו הראש ובעל המאור, שאנחנו הולכים אחרי העונה הראשונה, וזהו זה. ולא צריך לפרוש יותר מזה כלום, כי העונה הראשונה היא עיקר הווסת. לפי זה, אז קשה מה שכתוב בסעיף ה'. כי בסעיף ה' יש לנו עוד מקרה שהוא מאוד דומה לזה. אם רגילה לראות ראייה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ החמה, אסורה בלילה וביום כשיעור הנמשך בו. כן? בלילה וביום כשיעור הנמשך בו. אז מה זאת אומרת? בעצם יש לנו ראייה שעוד פעם, הנה יש לך שתי עונות. זה מתחיל בלילה, ממשיך אחרי זה ביום, נכון? אז לפי הרייבד והרמב"ן, איך צריך לפרוש ממנה? לפי הרייבד והרמב"ן, איך צריך לפרוש ממנה?
כמו שני עונות.
מה? שתי עונות, נכון? גם ללילה וגם ליום. לפי שיטת הראש ובעל המאור, מתי צריך לפרוש ממנה? רק בלילה, רק בעונה הראשונה, נכון? הפסיקה הזאת של השולחן ערוך היא מאוד מוזרה. מה הוא אומר? שהיא אסורה בלילה, צריך לפרוש ממנה בלילה, וביום כשיעור הנמשך בו. זה מין משהו שהוא פרווה, באמצע. ממה נפשך? אם פסקת כמו הראש, אז אתה צריך להגיד שצריכה לפרוש רק ביום, ולא יותר מזה. אז האמת היא שהשאלה הזאת היא לא שאלה שקשה על השולחן ערוך, שאלה הזאת היא שאלה שקשה כבר על הראש. כי הראש הוא זה שפוסק ככה, וגם הטור הוא זה שפוסק ככה. כן? שבעצם אנחנו הולכים בראייה של יומיים או שלושה, אנחנו הולכים אחרי העונה הראשונה, ובראייה הזאת של לפני הנץ החמה ואחרי הנץ החמה, היא אסורה בלילה וביום כשיעור הנמשך בו. אז איך מבינים את הדבר הזה? באמת, באמת, השיטה הזאת של השולחן ערוך, בסעיף ה', זאת השיטה של הרייבד. הרייבד הוא זה שפוסק שהיא אסורה כל הלילה וביום כשיעור הנמשך בו. אבל הרייבד לשיטתו, כי הרייבד הרי טוען, זוכרים, הרייבד אומר שצריך לפרוש ממנה למשך כל זמן הראייה. והרייבד אומר, אם זו ראייה שנמשכת למשך שלושה ימים, כן? הרייבד אומר, אם זו ראייה... הכל בסדר? אוקיי. הרייבד אומר, אם זו ראייה שנמשכת לשלושה ימים, אז צריך לפרוש למשך כל השלושה ימים, כי זה כל הראייה. ממילא אומר הרייבד, הוא עדין גם פה. הוא עדין גם פה, צריך לפרוש למשך כל זמן הראייה. זאת אומרת, הלילה ובמשך היום, בשיעור שזה נמשך בו. אבל הרי השולחן ערוך לא פוסק כמו, השולחן ערוך לא פוסק כמו הראש, רק בעונה הראשונה. אז למה היא אסורה גם ביום כשיעור הנמשך בו? אז מה שאומרים פה האחרונים, גם הבית יוסף כותב את זה, השח והתז, כולם בעצם אומרים את אותו חילוק, שיש הבדל בין אם זו ראייה לזמן קצר, לבין אם זו ראייה לזמן ארוך. אם זו ראייה לזמן קצר, כמו המקרה בסעיף ה', שזה מקצת לפני הנץ החמה עד קצת אחרי הנץ החמה, אז אני יכול להגיד שכל זה נחשב לראייה אחת. הרי עוד פעם, מה ההיגיון בשיטת הראש ובעל המאור בסעיף ו'? מה ההיגיון שלהם? הם בעצם אומרים כזה מין דבר. האישה הזאת רואה למשך שניים או שלושה ימים. זה לא נכון להגיד שעיקר הווסת זה כל השניים או שלושה ימים, כמו שומע הרייבד. זה לא נכון. אלא העיקר זה בעונה הראשונה. כל השאר זה תוספת, זה דבר שהוא תפל. לכן צריך לפרוש רק בעונה הראשונה. אבל אומרים האחרונים, אבל אם זו ראייה שהיא ראייה קצרה, ראייה שבסך הכל היא חצי שעה, חצי שעה, מרבע לשש עד שש ורבע, כל פעם, רבע לשש עד שש ורבע. אז פה אתה לא תגיד שהרבע שעה הראשונה זה העיקר, והרבע שעה האחרונה זה רק תוספת. לא, פה זה בסך הכל חצי שעה. אז את כל החצי שעה הזאת אני מגדיר כמו בתור עיקר הווסת. לכן צריך לפרוש את כל עיקר הווסת הזה. אז כיוון שזה התחיל בלילה, צריך לפרוש כל הלילה. כן? פלוס הרבע שעה שנמשך ביום. מבינים? יש? בסדר? אוקיי, רבו נשאר, בסדר? זה נכנס?
ייכנס.
אוקיי? ייכנס. אז עוד פעם, אם זו ראייה שהיא קצרה, החילוק הוא פה מאוד פשוט. אם זו ראייה שהיא קצרה, חצי שעה בסך הכל, מרבע לשש עד שש ורבע, רק בשש היה הנצח חמה. אז אני לא אגיד, הרבע שעה הראשונה זה עיקר הווסת. הרבע שעה האחרונה זה כבר דמים יתרים שהתווספו בה. זה לא שייך, הוא בסך הכל ראייה קצרה, וכן, ועיקר הראייה הזאת מתחלק חצי בלילה, חצי ביום. אז לכן אז היא אסורה כל הלילה, ובמשך היום, ברבע שעה הזאת. בסדר? זה יהיה זמן הפרישה. אבל אם היא רואה לשני ימים או לשלושה, פה זה כבר ראייה שהיא מאוד ארוכה. ראייה שהיא מאוד ארוכה, אתה לא תגיד שכל היומיים שלושה זה עיקר הווסת, אלא אנחנו עושים חילוק. עיקר הווסת זה העונה הראשונה, ולכן אותה צריך לפרוש, והשאר כבר לא צריך לפרוש. ברור?
מה הגבול?
מה?
מה הגבול?
מה הגבול? מה שכתוב בשולחן ערוך.
אז כן, אז כל היום?
מה?
כל היום?
מה פירוש כל היום?
אם היא ראה...
אם, לכאורה, אם זה יותר מעונה אחת, אם זה יותר מעונה אחת, אז אני אומר, העונה האחת היא נחשבת לעיקר הווסת, והשאר זה כבר נחשב תפל, לכאורה. אוקיי?
יש לה יותר דם והיא יוצא בפחות וסטות.
מה?
זה מוזר שיש לה יותר דם,
כן.
והיא יוצא בפחות וסטות.
לא בדיוק. אתה אומר שבסופו של דבר מבחינת הפרישה יהיה פחות.
כן, זה מוזר.
כי כאן אתה אומר זה רק עונה, ובמקרה שלנו זה עונה פלוס רבע שעה. נכון, הנה חינמי. אבל כיוון, אבל כיוון שהראייה של החצי שעה היא על הגבול, אז אנחנו לא יכולים להתעלם מהרבע שעה הזאת. בסדר? אוקיי. עכשיו...
מה
עם
הטענה של הרמב״ן? זה לא כל כך
יופי, מצוין, לזה רציתי להגיע. מה עם הטענה של הרמב״ן? הרמב״ן הרי אמר, תשמע, בזמן הזה אנחנו לא בקיאים, אנחנו לא בקיאים בסוגי הדמים, אנחנו לא בקיאים בימי נידה וזבה, ולכן יכול להיות שהראייה הראשונה היא לא הייתה הראייה, אלא בעצם הראייה השנייה או הראייה השלישית. מה עושים עם הטענה הזאת? אז האמת היא שזאת מחלוקת. אם פוסקים כמו הרמב"ן, אם חוששים לרמב"ן או לא חוששים לרמב"ן. הטור בסימן קוף פייטט פוסק כמו הרמב"ן. שבאמת בזמן הזה, אישה יכולה לקבוע וסת אפילו בתוך ימי הנידה שלה, כי אנחנו בספק, אנחנו לא יודעים מה הראייה ומה הראייה העיקרית ומה לא הראייה העיקרית. בשולחן ערוך יש דעה שלא פוסקת כמו הרמב"ן ולא חוששת לרמב"ן. האחרונים שאלו, גם החוות דעת וגם שולחן ערוך הרב בנתניה, גם הסדרי טהרה, כולם יקשו על הטור. איך אתה הטור פוסק שאנחנו חוששים רק לעונה הראשונה ולא חוששים לכל אחד ממאווסת? הרי אתה פסקת כמו הרמב"ן שבזמן הזה, כיוון שאנחנו לא בקיאים, אז אישה יכולה לקבוע וסת אפילו בתוך ימי הנידה, כי אני לא יודע מהו היום העיקרי. אם אתה לא יודע מהו היום העיקרי, אז אתה צריך לחשוש. נכון? אז צריך לחשוש לכל אחד מהימים. אולי זה הווסת, אולי זה הווסת, אולי זה הווסת. עכשיו, צריך להדגיש. כל החשש הזה, זה רק אם היא מפסיקה בין יום ליום. אם זו ראייה אחת רצופה, אז לכאורה לא. אם זו ראייה אחת רצופה, אז אני אומר, בסדר, אז זה התחיל ביום ההוא, ונמשך 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 ונמשך. כל החשש של הרמב"ן זה רק אם היא מפסיקה. היא ראתה היום, הפסיקה. רואה מחר, מפסיקה. רואה ביום שלישי, מפסיקה. אז אני לא יודע, אני לא יודע באמת מה ההתחלה של הווסת, האם זה היום או מחר או מוחרתיים. בסדר? אבל לפי הטור שחשש לרמב"ן הזה, אז למה הוא לא חשש לו פה גם למעשה? אמר חוות דעת, תשובה כזאת, הפתחי תשובה מביא את הדבר הזה. אומר חוות דעת, תראה, מתי אני חושש לזה? אני חושש לזה רק אם יש שני תנאים. א', הראייה שלה ביום הראשון לא נקבעה בשלוש פעמים. היא רק ראתה פעם או פעמיים, אבל היא לא ראתה שלוש. ב', כשהראייה באמצע, הראייה ביום השני או השלישי, כן נקבעה בשלוש פעמים. אתם מבינים? רק אם זה מצב כזה, שיש יותר כוח לראייה באמצע מאשר לראייה בהתחלה, רק אז אני חושש לרמב"ן. למשל, אישה שראתה ביום א' לחודש, בסדר? והראייה הזאת מיום א' נמחת גם בב' וגם בג', וככה זה היה שלוש פעמים. האם אנחנו נחשוש לרמב"ן? אומר חבודת, לא. למה? בגלל שהיא קבעה שלוש פעמים את הראייה באלף בחודש. אז אני הולך אחרי הראייה של אלף בחודש, זה הדבר הכי מסתבר. פה אני לא חושש לרמב"ן. אוקיי? אותו דבר, אם היא ראתה רק פעמיים. בסדר? היא ראתה רק פעמיים. באלף ובית וגימל. אז גם כן היא לא חוששת. מתי היא כן תחשוש? אם למשל היא ראתה פעם אחת באלף, בית, גימל. פעם שנייה היא ראתה א', ב', ג', פעם שלישית היא ראתה ב' וג', עכשיו כבר היא תחשוש. עכשיו היא תחשוש, כי את הראייה של א' לחודש, היום הראשון, היא לא קבעה. את הראייה של ב' וג' היא כן קבעה. פה יש לי חשש גדול, אולי באמת זה הווסת שלה. אז פה אני באמת חושש לרמב"ן. אולי היום השני, אולי היום השלישי, זה העיקר. כך הוא אומר. אבל לפי זה יוצא, זה עושה כאב ראש אדיר לפוסקים. למה? בגלל שברגע שאנחנו רוצים לעשות איזשהו חישוב של וסת, אז אנחנו צריכים לשאול כל אישה, תגידי, כשהתחלת לראות את הווסת, אז הימים האלה שהמשכת אחרי זה, מתי בדיוק ראית? מתי בדיוק המשכת? קבעת להמשך? לא קבעת להמשך? ראית שלוש פעמים בהמשך? לא ראית שלוש פעמים בהמשך? זה כאב ראש אדיר, נכון? אומר הרב אוזנר, מרבותיי ומהפוסקים, מגדולי הפוסקים, ראיתי שאף פעם, מעולם, אף אחד לא שאל את האישה, תגידי מה קרה באמצע. הוא אמר, מה שרואים מכאן זה שלמעשה לא חששו לרמב"ן הזה. לא חששו לזה. אנחנו לא מעניין אותנו מה קרה באמצע. מה שמעניין אותנו תמיד זה רק העונה הראשונה וזהו זה. כן? בזמן הזה אנחנו לא חוששים לרמב"ן. אבל הוא אומר, יש מצבים שבהם כן צריך לחשוש לרמב"ן, והוא מביא שלושה מקרים שבהם אנחנו כן צריכים לחשוש לרמב"ן הזה הלכה למעשה. מהם המקרים? המקרה הראשון שעליו הוא מדבר, זה מקרה שבו, ואתם מיד תבינו למה זה מסתבר מאוד מה שהוא אומר. המקרה הראשון שהוא אומר, זה אם האישה ראתה ביום א', היא ראתה טיפה דם. אוקיי? ראתה טיפה דם. הפסיקה לראות. ואז, אחרי כמה ימים, בדלת בחודש, היא מתחילה לראות זרם רציני של דם. ועכשיו אתה שואל, רגע, אז מה הווסת שלה? הווסת שלה זה היום הראשון, או שהווסת שלה זה היום הרביעי? לכאורה, לפי הראש, בעל המאור, הרי הולכים אחרי ההתחלה, נכון? הולכים אחרי ההתחלה, זה העיקר. אבל איך אתה יכול להגיד שזה העיקר? אז יצא רק טיפה אחת קטנה. נכון, זה הטיפה בהרגשה והכל, אבל זאת הייתה רק טיפה אחת קטנה. את עיקר הווסת שלה היא ראתה רק בדלת בחודש. אומר הרב אוזנר, אם הדבר הזה קרה שלוש פעמים, בסדר? שלוש פעמים בדלת בחודש היא ראתה ראייה שהיא מאוד גדולה, אז כאן אנחנו חוששים לרמב"ן. בסדר? דוגמה מספר אחד. דוגמה מספר 2, דומה לזה, אישה שבדקה את עצמה בדיקה פנימית, עשתה בדיקה בעד, היא חששה, עשתה בדיקה בעד ויצא טיפת דם, אוקיי? יום אחר כך או יומיים אחר כך, התחילה לראות וסת. פה מהרב אוזנר, גם כן היא צריכה לחשוש. אפילו בלי שלוש פעמים, שהיא תראה אז את הראייה עצמה, את הראייה המרכזית, בסדר? מבינים? היא בדקה באלף בחודש וראתה טיפה על העד, ואחרי זה בגימל בחודש היא ראתה ראייה ככה גדולה. אומר הרב אוזנר, פה היא צריכה לחשוש. היא צריכה לחשוש לגימל בחודש שזה באמת הווסת. למה? למה? מה החשבון פה? יש, רבו ישראל, בסדר? יש איתי? כן. כן? למה היא צריכה לחשוש? במקרה הקודם אמרנו שרק אם היא רואה שלוש פעמים. רק אז היא צריכה לחשוש. במקרה הזה, כשזה היה עם בדיקה בעת, ואחרי יומיים היא ראתה, אפילו בלי שלוש פעמים היא צריכה לחשוש. למה? מסיבה פשוטה. אתם זוכרים, אישה שבודקת בדיקה פנימית בעת, ורואה על זה דם, מה הדין של זה? זה קטם, כלומר דרבנן, או שזה דם דאורייתא? מה? זה דם דאורייתא. בטוח שזה דם דאורייתא? בטוח? להלכה נפסק שזה רק מספק. ספיקא דאורייתא לחומרא. למה? דילמה ארגשה ולאו דעתה. הרי בעצם היא לא הרגישה. היא לא הרגישה. אבל החשש שלנו זה שמה בזמן שהכניסה את העד פנימה, אז זה שהכניסה זה יקהה את ההרגשה שהייתה באותו רגע, ויכול להיות שבאמת אז היא ראתה. אז זה רק ספק דאורייתא. מספק אנחנו מחמירים, ואנחנו אומרים שכבר אז היא טמאה מדאורייתא. אבל אתה תיקח את זה לחומרא ולא לכולה. אתה לא תגיד שבגלל זה, אז עיקר הווסת שלה התחילה ברגע שהכניסה את העד ובדקה. היא מצאה לעד רק טיפה דם. אז מה אתה תגיד? זה עיקר הווסת, ומה שהיא ראתה יומיים אחר כך זה לא נקרא וסת? בגלל ששמה זה היה דאורייתא? לא, שמה זה רק מספיקא דאורייתא לחומרא. הרי לא ודאי לי שבאמת אז היא התחילה לראות את הווסת שלה. ברור? לכן, במצב שכזה, עוד פעם, היא עשתה עם העד, ראתה טיפה, ואחרי יומיים התחילה הווסת, היא צריכה לחשוש לשני הימים, לשתי הווסתות, אנחנו חוששים לרמב"ן.
גם בווסת שאינו קבוע?
גם בווסת שאינו קבוע, כן. גם בווסת שאינו קבוע.
אני חושב שנשמעת אומר...
שמה?
נשמעת אומר לא, רק לפי התחלה, אני חושב.
גם במצב שזה היה בדיקה ויומיים אחר כך, כי יש עוד מקרה ואולי על זה הם מדברים. אומר הרב אוזנר, אבל אם היא עשתה את הבדיקה הזאת בעד, כן? ועונה אחר כך, או קצת זמן אחר כך היא התחילה לראות, אז היא לא חוששת להמשך. כי אז אני אומר שמה שהיא ראתה בעד זה ההתחלה, ומכאן זה כבר נמשך, כי לא הייתה הפסקה ארוכה בין הבדיקה לבין ההתחלה של הווסת. פה, דיברתי על הפסקה של יומיים.
כן,
יום, אז... יומיים, כאילו הפסקה שהיא לא ברור כל כך. הפסקה שהיא ניכרת, הפסקה שהיא יחסית גדולה. אם זה הפסקה שהיא יחסית גדולה, אז היא צריכה לחשוש. אם זה הפסקה שהיא לא גדולה, אז אנחנו לא חוששים.
אז יש אישה, אישה שאינה קבוע.
כן.
אז אם יש יומיים ביניהם, שזה קורה, אז יכול להיות שישה ימים שהם לבסטות, כן? בינוני... יש הפלקה ויש שלוש...
נכון,
חודש.
נכון, יכול לקרות כזה שעה... דבר, נכון, נכון, נכון.
זה לא
פשוט. מלכת, כן, לא, נכון, זה... נכון, זה מקרים חריגים, אבל זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. כן, אותו דבר, המקרה השלישי שהוא מדבר עליו זה אם אישה אתה ביום אחד ואחרי שמונה ימים היא ראתה. אחרי שמונה ימים היא ראתה עוד פעם. אז הוא אומר, כיוון שכאן זה כבר נגמרו ימי הנידה והתחילו ימי הזיבה, לפי החשבון של הראשונים, אז ממילא זה כבר נחשב וסת אחרת, ואז לכן היא צריכה לחשוש לשתי הראיות האלה. בסדר? אז בגדול מה שאנחנו פוסקים להלכה, זה שאנחנו הולכים אחרי ההתחלה, אחרי העונה הראשונה, אנחנו לא מחמירים יותר מזה, חוץ מכמה מקרים חריגים, כמו שאמרנו, טיפה בהתחלה והרבה אחרי זה, במקרים מסוימים, אז היא חוששת לשתי הווסתות. אבל אומר הרב אוזנר, עיצה טובה. למרות שבאמת, היא בעצם צריכה לחשוש רק, לפרוש רק בעונה הראשונה ולא יותר מזה. אם כל זה אומר, עצה טובה לא להיות ביחד, ביחסי אישות, בעונה שאחר כך. למה לא להיות ביחסי אישות? הוא אומר מסיבה פשוטה, כמו שהאישה עלולה להקדים את הווסת, בפרט בזמן הזה, ככה היא גם עלולה לאחר את הווסת, בעונה אחת. והוא אומר שהרבה שאלות של רואה מחמת תשמיש מגיעות אליו בדיוק במקרים האלה של בעל ואישה שמשמשים בעונה שאחרי הווסת. ולכן הוא אומר, עצה טובה, זה לא חיוב על פי דין, על פי דין מותר, אבל עצה טובה לחכות עונה אחת ורק אחר כך לשמש, ובזה פתרנו את הבעיות. בסדר? זה גדול. עוד דבר אחד, זה השח כותב על סעיף ה', על זאת שמתחילה לראות לפני הנצח חמה עד אחר הנצח חמה, כותב השח שגם פה היא צריכה לחשוש לעונת אור זרוע. אז היא אסורה לפי שיטתו ביום ובלילה, ואז ביום טיפה אחריו. בסדר? כך הוא כותב, השח הולך לשיטתו. טוב, אנחנו נעצור פה, ובפעם הבאה בעזרת השם נעבור לצורת הבדיקה לסעיף ת'. אוקיי? שבור.